ספר בראשית בפרק מה? כ"ז עדיין? כ"ח פסוק י"ג. והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. מה קרה? כן, י' ג' לא חוזר בי מה שאני אמרתי מקודם. אנחנו עדיין בכף ח' פסוק י' ג'. נדרת שמהלך השיעור אני אציין כבר פסוקים אחרים, אבל בינתיים זה הפסוק שאנחנו. בסדר? אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. מעניין מאוד לראות שהתוכן של הברית עם האבות יש בשבע מקומות בספר בראשית שהקדוש ברוך הוא קורא ברית עם האבות. שבעה מקומות, זה נכון. שבעה מקומות שבהם הקדוש ברוך הוא קורא ברית עם האבות, ובאופן עקבי הברית היא על אותו דבר כל פעם. על מה? על הארץ, על ארץ ישראל. כלומר, אנחנו רואים את היסוד הארצי-ישראלי כראשוני. עכשיו, מה זאת אומרת? בתור מה הארץ היא ירושה לאבות? בתור מקום שבו יש להם ריבונות. כלומר, זה לא רק ארצי, זה גם מדיני.
מה ההבדל בין השבע פעמים? למה צריך
את
זה שבע פעמים?
יש לנו שלושה אבות, כל פעם מצד אחר. אנחנו למדנו כל פעם. עכשיו, זה אחד הפעמים. אחד הפעמים שאנחנו בהם לומדים את השייכות של הארץ אל האבות. יוצא לפי זה שצדק הרמב״ם. מה? מה? לפעמים כתוב מפורש ברית, לפעמים כתוב שבועה, לפעמים ההבטחה, וכדומה. פה לא כתובה המילה ברית ממש, אבל יש פה הבטחה. יכול להיות, אבל רגע, אני רוצה פה להתייחס לשאלה של הרמב״ם. כן? אם זה נכון מה שאנחנו קוראים כאן, זה שהרמב״ם צדק? מה? זה הרבה דברים. הרמב״ם צדק בזה שהוא לא מנע את מצוות כיבוש ארץ ישראל בכלל המצוות. אין, הרי יש דיון תמיד. מדוע הרמב״ן כתב שיש מצווה לכבוש את ארץ ישראל, ויש מצווה להקים בה מדינה, וכדומה. כך כתב הרמב״ן. הרמב״ם לא כתב את זה. אז יש פה שתי אפשרויות להסתכל על הרמב״ם. האפשרות האחת היא האינטרפרטציה החרדית של שתיקתו של הרמב״ם, לומר שבאמת אין מצווה לכבוש את ארץ ישראל, אין מצווה להתיישב בה, וכדומה. הסברה. פרשנות. הפרשנות החרדית לשתיקה של הרמב״ם היא שבאמת אין מצוות יישוב ארץ ישראל, ובוודאי לא מן התורה, ובוודאי שזה לא כולל מצוות כיבוש וריבונות. איך
תסביר אותה לחודש הרבותה, שאם האישה לא רוצה...
מצוות דרבנן, מצוות חיבת הארץ.
איך אני אומר? דברים שכתוב
מפורש
בתורה.
הרמב״ם, כשהוא עשה את רשימת תרי"ג המצוות, לא מנע את המצווה הזאת.
בסדר, אנחנו צריכים את הרמב״ם בשביל לכבוש את
ישראל. אז אני שואל, מדוע הרמב״ם לא מונה? אם זה מפורש בתורה, מדוע הרמב״ם לא מונה?
לא, אבל מה שאני שואל זה על הפרשנות החרדית.
אז איך היא תסביר את הפסוקים האלה בתורה? כהבטחה ולא כמצווה. זאת אומרת, אתם תהיו בסדר, תקבלו את הארץ. ברור? בלי קשר למצווה. כלומר, אין מצווה.
לשם ציווי, הפסוקים בתורה מדברים לשם ציווי.
תראה, זה לא ברור, כי למשל המילה ואכלת, זה מצווה או שזה הבטחה?
ואכלת.
ושבעת. וברכת את השם אלוהיך. אז מעניין, חזל אומרים ואכלת ושבעת, זה תיאור מצב. וברכת מצווה. אתה רואה שזו אותה צורה דקדוקית. אז כך שקשה מאוד להבחין, מתי התורה מתכוונת להבטחה, ומתי היא מתכוונת למצווה. לא ברור. ולכן יכולה פה להיות מחלוקת. אז אמנם הרמב"ן כתב דברים מפורשים. הקמת מדינה בארץ ישראל, אחת מתרי"ג מצוות. הרמב״ם לא כתב. אז האפשרות אחת להסביר את שתיקתו היא לומר שהוא סבור כדעה חרדית שבאמת אין מצווה כזאת. או ההפך. אי אפשר לצוות על היסוד של המצוות. כלומר, אנחנו רואים שהברית הראשונה, כלומר, למי הקדוש ברוך הוא נתן תרי"ג מצוותיו? לבני ביניהם שלהם הוא, של אלה שלהם הוא הבטיח את הארץ. ברור? למי הקדוש ברוך הוא נתן את תרי"ג מצוותיו? הוא נתן את תרי"ג מצוותיו לבני ביניהם של אלה שלהם הוא הבטיח את הארץ. זאת אומרת שהארץ קדמה למצוות. כן, למשל אין מצווה שיהיה עם ישראל. בתרי"ג מצוות אין מצווה כזאת. למה? כי התורה ניתנה לישראל, אז ישראל זה קודם. כלומר, אם אתה נותן משהו למישהו, אתה מניח שהמישהו קדם למתנה שלך. זה חדום. האמונה בייחוד השם. איפה זה ניתן? נכון, זה מצווה, נו? ניתן לפני מה? זה אחת מצווה, אחת מצווה יש מצווה.
זה לא איזשהו גם תנאי יסוד?
אתה אומר שזה קדם לפני זה, שזה קדם ל... אתה אומר שכל אצל האבות הייתה מצווה כיחוד השם. הוכח.
אחרת איך אפשר...
הוכח?
ברית מילה.
דבר מדהים הוא לראות שאנחנו קוראים את כל ספר בראשית. אנחנו רואים פסוק אחד שבו נאמר שהאבות האמינו בייחוד השם. אני לא אומר שהם לא האמינו, אני רק אומר שזה לא כתוב. כלומר, התיאור של אברהם אבינו בתור הדמות של מייסד המונותאיזמוס, אבי המלחמה באלילות וכדומה, כל זה נמצא במדרשים, אבל מעניין שהטקסט המקראי בכלל לא מדגיש את זה, אם בכלל. כלומר, זה אחד היתרונות שיש כי אנחנו קוראים את הפסוקים עצמם, שאנחנו רואים על מה הם מדברים. הם מדברים על ייסודה של האומה. אני שואל למה הם כתובים מאחורי הקלעים ולא במפורש. כלומר, יש הבדל בין דבר, בין תוכן שרוצים למסור לך אותו במפורש, לבין תוכן שרוצים לרמוז אותו. כי התוכן הנאמר במפורש הוא מפורש. זאת אומרת, מה כוונת הכתוב במה שהוא כותב? הכוונה הראשונית, שזה בעצם מה שאנחנו עושים בשיעור הזה. אנחנו אנשים מאוד פשוטים, אנחנו רק קוראים מה שכתוב.
להאמין אלוהי אברהם, יצחק ויעקב.
כן, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אתה צודק.
זה לא חלק מה...
נכון, ומי הוא אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב? לפני שהוא מוציא ממצרים, מה הוא? הוא האלוה המבטיח לאבות את הארץ. אגב, למה הוא מוציא אותנו ממצרים? בשביל מה הוא גואל אותנו? לא, כדי לתת לנו את הארץ. תסתכל בספר שמות פרק ו' פסוק ב', בבקשה.
שמות מה?
ו' ב'.
יש
לעניין הסיונות
דווקא שבע
פעמים
הוא
נשבע?
מה?
למה
הוא נשבע שבע פעמים?
יש כנראה סיבה כל פעם. אני לא יודע. כל שבוע צריך ללמוד אותה בפני עצמה, מה המשמעות שלה. כן, מה אתה אומר? ראית שמות וב בית? וידבר אלוהים. נכון? כתוב שם? אל משה. ויאמר אליו אני השם, וירא. אל אברהם, אל יצחק, ואל יעקב, ואל שדי. ושמי השם לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם. לתת להם את ארץ כנען. את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. ויזכור את בריתי. לכן, אמור לבני ישראל אני השם והוצאתי אתכם מתחת צילות מצרים. והצלתי אתכם מעבודתם וגלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לעם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם, הוציא אתכם תחת מסביבות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה. אז למה הוא מוציא אותה במצרים? כדי לתת לנו את הארץ. כלומר, אתם רואים פה, יש איזה מין לופ מתמיד. כן? לופ, לולאה. כן? אנחנו לא שמים לב לזה, בגלל שאלפי שנות יהדות, השכיחו מאיתנו את העבריות. כלומר, את היותנו קודם כל בני אומה. ושאלוהי ישראל מתגלה דרך המדינה. וזה דבר ששכחנו אותו. והתרגלנו בכוח הנסיבות להיות דת בין הדתות.
דרך הארץ, לא בדרך המדינה. הארץ מוציאה לפועל את סגולתה של האומה.
לא מדובר על הארץ, מדובר על הריבונות על הארץ. שים לב, כל פעם, לך אתננה. כן? מזהיר הרמב"ן בפירוש לך אתננה, שתהיה בידך ולא ביד אומה אחרת. מה זה שארץ בידך ולא ביד אומה אחרת?
זה ארץ, זה לא מדינה.
מה? אני לא שאלתי מה זה ארץ. אני שאלתי אותו, מה פירוש שזה בידך ולא ביד אומה אחרת?
ביד אומה.
קוראים לזה ריבונות. נכון? אם הדבר הוא בידי ולא ביד אומה אחרת.
אז המשנה קוראים לזה.
רגע, כי אמרת שזה לא מדינה. אז בוא כי השתמשתי במילה בעברית המודרנית, ואמרת שזה לא זה. אתה מדבר על הארץ בלבד. שהארץ היא בעצם טריטוריה. אז לפי הסיפור הזה, לפי התפיסה הזאת, היה אפשר שאנחנו נשב פה בארץ הזאת, ונקיים במצוות, תחת שלטון טורקי. בסדר? ואז בעצם הייתה בזה מתקיימת ההבטחה האלוהית לפי שאלתך. ואני אומר שזה לא נכון, כי הכתוב לא אומר אתם תשבו בארץ, אלא היא תהיה שלכם. ואיך שהרמב"ן הסביר את הדבר הזה, זה מאוד ברור. הרמב"ן הסביר שהכוונה לריבונות. איך הוא השתמש, המילה ריבונות לא הייתה קיימת בלקסיקון של הרמב"ן, אז הוא אמר מילה אחרת. הוא אמר בידך ולא ביד אומה אחרת. בסדר? מסקנה, ריבונות על טריטוריה, אני קורא לזה מדינה. בסדר? כדי שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים.
בסדר.
אוקיי,
בסדר. שאלות שאלה עכשיו?
כן.
אחרי מה שהפסוק אמר, ואני לא נודעתי להם בשמי, השם, מה שהרקעה משמעות, זה קצת סופר את הפסוק של
ג' פסוק ג' מסודר את זה?
אני השם, לוקי, אברהם, אביך, שאלת השפעת, הוא נדע לה ממש בשם.
אתה שואל, איך יכול להיות שכתוב בשמי השם לא נודעתי להם, והנה כתוב במפורש, אני השם. שאלה זו שאלנו כאשר למדנו את פרשת וירא, איפה שכתוב וירא אליו השם, ואז למדנו בהרחבה את הפסוקים האלה בספר שמות פרק ו', וזה מוקלט.
והשאלה השאלה,
מה, מי אמרו לא בטוב? לא מוקלט?
זה לא מוקלט.
לא, באינטרנט.
לא,
לא, לא מקליטים את זה באינטרנט? באמת?
לא,
אתם
כן.
אתם שמה באינטרנט, שמה גיל וזה.
טוב,
תגידו, אתם באמת לא מקליטים את זה?
מקליטים, אבל לא לקלטות.
לא לקלטות, אבל על דיסק.
כן,
בוודאי. טוב, פחדתי. השיעורים האלה, אני חושב שהם חשובים. אני רוצה ש... כן.
אני רק אומר שהשאלה עליו, כי פה הדברים די מפורשים.
במידה שאתם לא עושים את זה, אני חוזר מתחילת הספר. לא, הם רואים אותי עכשיו. כל הצופים גם רואים.
טוב.
כן. מה אתה אומר? סליחה, איפה היינו? מי דיבר עכשיו?
הוא רוצה לשאול על השם
ש... זהו, דיברנו. זה דבר דיוק. טוב. עכשיו, מה המרכזית הזאת של הארץ? למה ה... אז כן, הסברתי. הרמב״ם לא יכול למנות בכלל המצוות מה שקודם למצוות. ברור?
למה?
כי אם אני אומר, אני נותן לך מצווה, סימן שאתה קיים, האם יכולה להיות בכלל המצווה מהמצוות מצווה שתהיה קיים? לא. פשוט זה קצת לוגים. אם אני אומר, אני ממלא בכוס, אני שופך מים בתוך הכוס, האם אני גם שופך כוס בתוך הכוס? כן או לא? לא. זאת אומרת, הכוס קודמת לתוכן הנשפך לתוכה, נכון? אוקיי, כשהמצוות ניתנות, הן ניתנות לאיזושהי ישות. הישות הזאת היא עם ישראל, שמה? מה עניינה? שהם בני בניהם של האבות אשר להם ניתנה הארץ. זאת אומרת, נתינת הארץ קודמת במצוות, פשוט מאוד. לכן, הרמב״ם לא יכול לכתוב דבר שהוא יסודי יותר מהמצוות. בסדר? כמו שמשל, אני אתן לכם דוגמה לגבי המושג של מלחמת מצווה. יש מלחמת רשות ומלחמת מצווה בתורה, נכון? אז הרמב"ם מסביר מה זה מלחמת מצווה, זה מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק והצלת ישראל, יצר שבא עליה, זה נקרא מלחמת מצווה. מה זה מלחמת רשות? כותב הרמב"ם, זאת מלחמה שהמלך עושה כדי להרחיב את גבול ישראל. עכשיו אני לא הבנתי, ומה עם בתוך הגבולות? הרמב״ם כותב, מלחמת הרשות זאת מלחמה שעושה המלך כדי להרחיב את גבול ישראל. רגע, מלחמת הרשות, כותב הרמב״ם, זאת מלחמה שהמלך עושה כדי להרחיב את גבול ישראל. עכשיו, לפי זה, מה עם המלחמה שהוא עושה בתוך גבול ישראל?
זה עזרת ישראל
יצא. לא ברור, הרמב״ם לא כתב. הרמב״ם לא כתב. הוא לא כתב לזה, לא מלחמת רשות, אלא מלחמת מצווה. אתם יודעים למה הוא לא כתב? כי זה לא מצווה אפילו. זה קדם, זאת אומרת, על עצם הקיום לא מצווים.
אבל זה עזרת ישראל מייצר.
לא, עזרת ישראל מייצר, זה יכול להיות גם אם יש לך מדינה בבירוביג'אן.
אז תיבו שאלת ישראל, הרמב״ם לא כתב מידי המצוות,
נכון.
זה מתאים לתזה של מי שיגיד שלא מתאים לו הפלטה המתאימון.
לא, זה כזה קדם. למשל, הרמב״ם כזה, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, הראשונה להעמיד מלך. אבל מי ציווה עליהם להיכנס לארץ? זאת אומרת, תבין, הרמב״ם אומר, שלוש מצוות ניצבו בכניסתם לארץ. כאילו שהכניסה לארץ היא מהמובן מאליו. פשוט מאוד.
אנחנו רואים הרב, לפני מתן תורה, אנחנו רואים, אומרים כמה שיטות. כאילו איך להפיץ תורתו של השם, מה שלמדנו.
נכון.
ואם אין מצווה, כאילו, בהר סיני, במתן תורה, אין לנו מצווה מפורשת להיכנס לארץ ישראל. אז אני מבין, אני
מפוס אדם ויגיד. מה? כי זה קדם לזה.
אגב, מה זה קדם? קדמו כמה שיטות. למה שם עשית השיטה השנייה של
השבת? לא, כי זה כבר הוכרע במשפחת האבות על ידי הברית. זה בדיוק העניין. הוויכוח בין השיטות זה היה בין נחור לבין אברהם. רק כך זה הוכרע.
אז למה אני צריך
לבוא לצד שלי? להרגיע אותי שכן מקליטים את זה, נכון? הכל מוקלד במחשב. אך לא בקלטות תל. אך אם כל תלמיד יגיע לראות ולשמוע, יהיה פה בלגן בעתיד הקרוב. לא, עושה, בלגן. בעתיד הקרוב השיעורים יוקלטו. יוקלטו. יועלו. בסדר, טוב.
ארכיון, ויהיה אפשר לראות את זה בארכיון.
לארכיון, ויהיה ניתן לצפות בהם בארכיון האתר באינטרנט. לברכה אלי.
מצטער לה, איך אתה ברב?
לא, לא, זה בסדר גמור. מצוין. צדיק. טוב. תן לי זה צבע.
הרב, להעמיד מלך זה אומר שכן זה גבולות, זה כן מדינה.
לא, אני מדבר על אופי המשטר. אופי המשטר. אופי המשטר צריך להיות מלך. אבל עם ישראל הוא ריבוני גם אם אין לו מלך. כלומר, אם עם ישראל לא מתים מלך.
לא,
למשל, בתקופת השופטים שלא היה...
זה גם מלך.
רגע, כשבזמן השופטים לא היו מלכים בישראל. כן, איש היה אפשר בעיניו יעשה. מי היה הריבון על הארץ? העם. כלומר, העם כישות, לפעמים גם היה יכול להתאסף ולצאת למלחמה, של מלחמת פלגש בגבעה. הייתה מלחמה שנעשתה בצורה מאורגנת על ידי אומה ללא שלטון. זה עובדה.
ברית המילה
נמנתה
אצל הרמב״ם בתור מצרים?
כן.
אז זה גם כן צריך בעיה.
למה ברית המילה נמנתה אצל הרמב״ם?
ברית המילה אמורה להיות
תפתח. אני הבנתי, הבנתי. אז יש לזה התייחסות של הרמב״ם בעצמו לפירושו למסכת חולין. לפרק גיל הנשם. בסדר? היה נשם. לפירוש המשנה, מסכת חולין, פרק גיל הנשם, שם הוא מדבר על השאלה. למה הוא מונה את המילה? עכשיו, יוצא לפי זה, זה לא מלחמה, זה לא מצווה אפילו, זה מעבר לזה. המלחמת מצווה, אז הרמב״ם נותן שם הגדרות אחרות, להילחם בכנענים, מלחמת עמלק, והצלת ישראל מיצר הבא עליהם.
אבל כנעני זה ארץ כאן.
לא, 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 אז זה שאלה, זה שאלה. כלומר, נגיד שאין כנעני בארץ, מה אתה עושה? יש לך מצווה או אין לך מצווה? אז מלחמת שבעה עממים אין לך, כי נעלמו הכנעני, לא יודע, מתו, לא יודע. חוסלו. אז אין לך יותר מלחמה.
בסדר, ישראל
מן הצער. מי אמר שיש צער? נגיד אם אחד לא רוצה...
ישראל ילחם בו.
לא, אבל אם אין לך, נגיד, צער על הארץ. זה כמו שמשל הרצל רצה לקבל את הארץ על ידי המעצמות. שהמעצמות ייתנו לנו את הארץ. אז לא חייב להיות על ידי מלחמה. אז האם יש חיוב לקבל את הארץ? האם בכלל ההשתדלות של הרצל אצל המעצמות יש לה בכלל מקום? התשובה היא כן. כי בזה הוא מקיים את הברית. עכשיו, אני אעשה פה דוגמה אחרת שאתה רוצה להביא את הנקודה הזאת. מצוות התשובה. האם יש מצווה לחזור בתשובה?
כן.
זהו, שוב בזה נחלקו גדולי ישראל, הרמב"ן והרמב"ם. הרמב"ן כתב שיש מצווה לעשות תשובה. כן, בפירושו לתורה הוא כותב, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך, לא נפלאתי ממך ולא רחוקאי, הוא אומר שהמצווה הזאת היא מצוות התשובה. כך דעת הרמב"ן. יש כמה ראשונים שהלכו לפי דרכו של הרמב"ן. הרמב"ם לא חושב. הרמב"ם אומר, המצווה הזאת הכוונה לתורה. כלומר, ולכן זה לא מצווה. ואז מה עם תשובה? אז למה אני עושה תשובה? כשאני חוטא, למה אני חוזר בתשובה לפי הרמב"ם? כי זה מובן מאליו, מה זאת אומרת? וכי יעלה על דעתך שאם אתה חוטא, יהיה לך מותר להישאר בחטא רק בגלל שלא צוות לפרוש ממנו? זה ודאי. הרי זה לבוא לאינטליגנציה להגיד למישהו לחזור בתשובה. לכן, איך כותב הרמב"ם בהלכות תשובה? הוא אומר כך, כשהאדם יחטא, כשיעשה תשובה, יש לו מצוות וידוי. אז המצווה היא הגידוי, כי זה באמת, לא יכולתי לדעת בוודאי שהתשובה מחייבת דווקא להתוודות. זאת אומרת ששוב, הרמב״ם איננו כולל במצוות, למשל המצווה לנשום, המצווה לחזור בתשובה, המצווה להיות בארץ ישראל. כל הדברים האלה אצל הרמב״ם מובנים מעל. יש לו תפיסה, כן, מדינית הרמב״ם. רואים את זה גם לאורך כל הספר שלו, שהתפיסה שלו היא בהחלט מדינית. עכשיו, כל זה אני אמרתי, כי זה בעצם מתחייב פה מהפסוק הזה, הפסוק הזה שאנחנו לומדים, פרק כ"ח, פסוק י"ג. עכשיו השאלה היא, למה באמת הקדוש שם כזה דגש על הארץ? ברור, זה בעצם הנקודה, אחת הנקודות שמתבררות בספר בראשית. הרבה פעמים רוצים, כשרוצים לכתוב מבוא לספר מהספרים, לספר, ספרי התנ"ך, אז תמיד השאלה היא איך להגדיר את מהות הספר. אז יש מהמפרשים ש... אני לא זוכר מי, אבל שכתבו במבואות שלהם, בראשית זה הספר של ארץ ישראל. זה הספר של הארץ. כי זה בעצם מה שאנחנו רואים. האבות כל הזמן חוזרים אל הארץ. השאלה היא למה? פשוט מאוד, הרי היעד של עם ישראל איננו לקדש את הפרט. קדושת הפרט יכולה להיעשות על ידי דת. וזה דבר שהוא יחסית קל, ויש אחרים שעשו את זה לא רע, נאמר. לקדש את היחיד. זה למשל, הייתי אומר, המשימה הרשמית של האסלאם. האסלאם יש לו משימה כזאת. הוא רוצה שכל אדם יאמין בשם. עכשיו, אם הוא עושה את זה בשיטות ראויות או לא, זה שאלה אחרת. אבל זאת המגמה. במידה מסוימת זאת גם המגמה של הנצרות, למרות תערובת הידידות הכבדה שיש שם. אבל היעד של האומה הישראלית זה ללמד את קדושת המדינה. איך מקדשים את המסגרת הקולקטיבית. ולכן יש צורך בהקמת מדינה לצורך זה. ושמהמדינה הזאת יצא דגם לייצוא כיצד לקדש מדינות אחרות. כיצד לגלות את קדושת הכלל. זאת עבודה אחרת. ולכן כל הזמן התורה חוזרת לנקודה הזאת. הארץ לך מוזר לך את זה. כן.
התשובה
שלנו
זה יותר בסיסי
מ-10 הדיברות. יפה. הדיבר הראשון. כן, זה יפה. כי נאמר בדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך. מה זה אלוהיך? אנוכי השם. אלוהיך. מה זה? המייחד שמו עליך, נכון? למה? למה אני מייחד שמי עליך? יש המשך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. ולמה הוצאתי אותך מארץ מצרים? בגלל שיש לי התחייבות לאבותיך, לתת לך את הארץ. כלומר, כל הדיבר הראשון, יסודו בהבטחת הארץ. מובן? לכן גם הרמב״ם לא כתב, ב-13 עיקרים שלו, את סגולת ישראל. והוא לא כתב את ארץ ישראל. אתם יודעים, מדוע הרמב״ם לא כתב את ארץ ישראל ב-13 עיקרים? הוא כותב בעצמו בספר המצוות במצוות עשה קופנון גיל. זוכרים את זה? כן, עשה קופנון גיל. יש בספר המצוות הרי מתחלק בשלושה חלקים. חלק הראשון נקרא שורשים. לא, שרשים. השני, עשים. והשלישי, לבי. אז בחלק האמצעי, חלק של מצוות עשה, במצווה קוף נוגמד, הרמב״ם כותב משהו מאוד מעניין על ארץ ישראל. יש שם ויכוח הרי לגבי קידוש החודש, נכון? מכירים את הוויכוח הזה? מי יכול להכריז מתי ראש חודש? מה אתה אומר? תסתכל בלוח. כן, אבל על פי מה נעשה הלוח? אז הרמב״ם אומר שהיחיד, היחידים שמוסמכים לקבוע מתי ראש חודש, זה היהודים שבארץ ישראל. ככה הוא טוען, זאת שיטתו, וזה הוא חולק על רבנו חננאל ועל רבנו סעדיה גאון.
אבל
זה
דם.
מה?
רבי עקיבא לא.
איך הוא יכול לחולק על רבי? לא, אין דבר כזה, הרמב״ם חולק על רבי עקיבא. אין דבר כזה שלחלוק. תבין, ראשון לא חולק על תנא. אין דבר כזה שהוא חולק על רבי עקיבא. הוא לא ברחי. עם כל כאבות הרמב״ם, הוא לא ברחי לחלוק על רבי עקיבא. בסדר? אז הוא יצטרך להסביר את רבי עקיבא. בסדר. ושמה הוא עושה את זה. אז הרמב״ם אומר, בפירושו, כבר בסד מיוצאת עשי ג' קוף נ' ג', שדעת, שההלכה היא שמי שיכול לקדש את החודש, זה יושב ארץ ישראל בלבד, כי מציאות יוצא תורה וכו'. עכשיו, כשהוא אומר, אני רוצה להסביר לך את זה יותר לעומק, ושם הוא באמת מרחיב, בעוד שבספר המצוות בכלל זה פסקאות קצרות, שם יש לו כמה עמודים שפתאום הוא שופך את ליבו. הוא אומר, וכאן יסוד מיסודי האמונה, ככה הוא אומר, לא יסכילהו ולא יבינהו אלא מי שדעתו עמוקה. הנה, פתאום הרמב״ם מגלה לנו שיש עוד אחד מהעיקרים שהוא לא ב-13, ואז באמת נשאלת השאלה למה הוא לא כלל את העיקר הנוסף ב-13. טוב, התשובה הראשונה בישים אז היה יוצא 14, אבל 13 עיקרים. דבר שני, כנראה ש-13 העיקרים לפי הרמב״ם זה רק דברים שההמון יכול להבין, אבל דבר שדורש העמקה יתרה לא ייכלל בכלל העיקרים של היהדות, לא בגלל שזה לא נכון, אלא בגלל שהציבור לא יכול להבין.
למה זה אינטואיציה מועלת בסיסית לדבר הזה?
ככה חושב הרמב״ם. עכשיו אומר, לא הוא אומר לך, לא יסכילהו ולא יבינהו, אלא מי שדעתו עמוקה. והוא, ואז הוא מסביר. זה שאנחנו מקדשים את החודשים וכו' בחוץ על הארץ, על פי החשבון, זה על פי החשבון שבני ארץ ישראל עושים, כי הם מסכימים לחשבון הזה. אבל אם, ואז הוא מוסיף, ואם יעלה על הדעת שיעדרו בני ישראל מארץ ישראל. מה?
עשרה, לא?
הוא אומר, אם יעדרו בני ישראל מארץ ישראל. אבל למה אתה אומר עשרה?
אבל צריך מינימום של כמה אנשים אבל.
אומר הרמב״ם, אם יעלה על הדעת. פשוט, למה להגיד לרמב״ם שהוא אומר משהו אחר, מה שהוא אומר? אני פשוט לא מצליח לב.
לא, אני שואל כמה אנשים.
אם יעדרו, ככה הוא כותב, אם יעדרו בני ישראל מארץ ישראל. ואז הוא מוסיף בסוגריים, חלילה לאל מעשות זאת, שלא יעיז. למה שלא יעיז? שהרי כבר הבטיח שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. אז לא יועילנו חשבוננו זה מכל וכל, ואז לא נוכל לקדש את החודשים, לא נוכל לדעת מתי פסח, מתי יום הכיפורים וכו' וכו'. מה? אותות האומה, זה לא קרבה אומה, זה אותה, זה השארית.
אינטרס שלו שתמיד יהיה מישהו בארץ ישראל שיקדש את החודש, כאילו זה משהו.
לפי הרמב״ם זה הכרחי. כלומר, אם אין לך יהודים בארץ ישראל, אין קידוש החודש, נקודה.
הוא בעצם עוזר לאחיזה בארץ ישראל.
עכשיו, אבל מה שאני רוצה להבין, זה הסוגריים האלה. הסוגריים האלה הם מאוד מעניינים. מה זה חלילה לאל מעשות זאת, שהרי כבר הבטיח, שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. החתם סופר דייק מדברי הרמב״ם האלה. שלפי הרמב״ם, אם לא יהיו יהודים בארץ, זה כיליון האומה. זאת אומרת שיכולים להיות מיליארד יהודים בחוץ לארץ, כבר אין עם ישראל. ואז יוצא לפי החתן סופר, שלדעת הרמב״ם, לא נקיים שום מצווה, כי אין יותר עם ישראל. כלומר, לא שבת, ולא כשרות, ולא תפילין, לא כלום, כי אין יותר עם ישראל. אתם רואים עד כמה שארץ ישראל מרכזית, בתפיסה של הרמב״ם. מובן? זאת אומרת, אז...
כמו שאתם סופר הוכחים?
מה? לפי החתם סופר, אין עם ישראל אם אין היהודים בארץ. האמת היא שזה די משתמע מכמה מקומות בפירושו של הרמב״ם במשנה, ששם הוא מבאר את דברי הגמרא המשנה באוריות, שקהל, מה שהתורה מכנה בשם קהל, הוא רק יהודי ארץ ישראל בלבד. ושם הרמב״ם אומר, אפילו היו 10 אנשים בלבד. זה מה שאתה התכוונת. כן, בהקדמת אוריות. אפילו היו 10 אנשים. זאת אומרת, עכשיו, לפי זה יש גם הלכה מעניינת. אם בדין הורה בטעות, בדין הכוונה הסנהדרין, הסנהדרין נתנו הוראה מוטעת. למשל, הם התירו לאכול חלב. הם אמרו, חלב, זה לא סתם שבדין מתירים חלב, כתוב מפורש בתורה שלו, אלא מה? הכוונה, הם אמרו על איזה חלק מסוים בשומן, שהם חשבו אותו לשומן שמותר לאכול, והתברר שבעצם זה החלב ושאסור לאכול. מדובר בדבר שחייבים עליו קראת. והציבור עשה על פיהם. פתאום מישהו פותח בתורה, רץ לרבנים, אומר, סליחה, רבותיי, עשינו טעות חמורה, החלק הזה אסור. מה עושים הבית דין? מביאים קורבן. מביאים קורבן. כן, כפר יעלם דבר של ציבור, מביאים קורבן. עכשיו, הקורבן הזה, מתי מביאים אותו? בתנאי שרוב הציבור עשה על פיהם. כלומר, אנחנו סופרים, עושים משאל, מבררים מי אכל חלב על פי הבית דין. אם רוב הציבור עשה כך, אז בית הדין מביא קורבן בשביל הציבור. אם מעטים עשו, אז כל אחד ואחד מאלה עושה קורבן פרטי בפני עצמו, לא מביא קורבן יעלם דבר של ציבור. פער יעלם דבר. עכשיו, השאלה היא, מה זה רוב הציבור? אז יש הרבה פרטים לגבי כמה שבטים, נגיד אם הולכים רוב השבטים או רוב הציבור וכדומה. אבל דבר אחד שהוא מוסכם על המשנה במסכת אוריות, שהכוונה רק לציבור יושבי הארץ. זאת אומרת, יוצא שאם רוב עם ישראל בחוץ לארץ עשה על פי הוראת הבית דין, אבל יהודי ארץ ישראל לא טעו, בית דין לא מביא קורבן. כי הם הנקראים קהל. מובן? טוב.
זה גם מובן כאילו?
כן, כן, זה מובן בפוסקים, להלכה, כולם מסכימים. כן? ואחרי זה גם השלכה לגבי הלל של יום העצמאות. הרי מתי אומרים הלל על נס? אם הנס קרה לכלל ישראל. אם הוא לא קרה לכלל ישראל, אז עושים חג, אבל לא עושים הלל. ולגבי מה שקרה במלחמת העצמאות. אז יש רבנים שאמרו, לא שייך להגיד הלל, כי זה נס שקרה רק ליושבי ארץ ישראל בלבד, ולא לכל היהודים שבעולם. והרוב היה זה בחוץ לארץ, ולכן לא צריך להגיד הלל. מה? טוב, אני לא יודע איך לגנות את זה, אני לא רוצה להגיד כי זה לא יפה כלפי רבנים, אבל יש פה כמה טעויות. מלבד זה שהעצמאות המדינית בארץ ישראל היא בוודאי נוגעת לכל יהודי בעולם כולו. כן? אבל גם בלי זה, הרי לפי מה שלמדנו במשנה באוריות, יוצא שיושבי ארץ ישראל הם כלל ישראל. ולכן צריך להגיד הלב.
השאלה להפיק את ההלכה הזאת, זה אדם שקוראים טוב.
כן, אז יש על זה, אני התייחסתי לזה בספר בית מלוכה. עכשיו, בקונטרס בעורך, אני הבאתי את הטיעונים בעד ונגד, והכרעתי, הוכחתי שמי שצודק זה הרב גורן בנושא הזה. כן, טוב. אז בואו נחזור עוד פעם. והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. כן, אבל זה לא נושא כאן. אם אתה מעוניין בספר הילד השחר, יש קצת התייחסות לזה, יש... מה? יש עוד כמה ספרים. טוב, הנה השם יצר עליו ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. איך יכול להיות שהוא שוכב על הארץ? אז מדובר סך הכל על גודל, דיברנו על זה בפעם שעברה, של מקסימום 4 מטר על 4 מטר.
4 מטר על 4 מטר?
אם אנחנו נניח שהוא היה גבוה מאוד, יעקב אבינו,
ורחב
מאוד, או שהוא שכב באופן כזה שהוא פתח את הידיים ואת הרגליים לכל הכיוונים, כן? ושהוא היה מתהפך תוך כדי שינה וזה, אבל בסך הכל כמה? אלא אם כן, אומרים מה שחזל לנו, שנתקפלה כל ארץ ישראל תחתיו. כן, פשוטו. מה? למה שזה לא יהיה כפשוטו? הרי זה בחלום. בחלום אדם יכול לצייר לעצמו שכל כדור הארץ תחתיו. כל זה בחלום. זה יכול להיות גם תיאור של החלום? למה לא? זה יכול להיות גם תיאור של החלום. הנה כתוב כאן, קיפל הקדוש ברוך הוא כל רש"י, קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו. כתוב. רמז לו שתהיה נוכל להיכבש לבניו. זאת אומרת, זה כל הארץ היא תחתיו. אז היא בחלום. דיברנו על זה שהחפירות הארכיאולוגיות מצאו את שליבות הסולם בבית אל. וזה בחלום. כן. אז, אבל אם זה נכון מה שכתוב כאן, אז יש לא מובן פסוק י' ד'. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך. זה אני כבר לא מבין. הרי איפה זה ימה וקדמה צפונה ונגבה? איפה? באיזה מקום?
בחוץ לארץ.
בחוץ לארץ זה יוצא. נכון? אם הארץ אשר אתה שוכב עליה זה כל ארץ ישראל, אז ופרצת ימה וקדמה זה בעולם כולו, כן או לא?
מה הכוונה ופרצת?
אתה תתפשט, תפרוץ. אז רש"י כותב וחזקת, זה יכול להיות גם לשון ריבוי, כן? כן ירבה וכן יפרוץ. אז איך להבין את זה? או שזה אימפריאליסטי, שמה שהכוונה, אם עם כוונה כזאת להשתלט על כדור הארץ, או שהכוונה לגלות. אני חושב שהכוונה לגלות. ככה אמר רבי צדוק מלובלין מסביר את זה. הברכה היא, עכשיו, בעצם מה זה הסיטואציה הזאת? איפה נמצא עכשיו יעקב? הוא בדרך לגלות. אז מסבירים לו מה אתה הולך לעשות עכשיו, מה התכלית של הגלות. למה אתה מאפיין כאן?
זה אומר, תגיד שזה משהו שהוא בעתיד, שיהיה איזושהי השפעה או שהוא משהו כזה.
זה גם יכול להיות, אבל אתה לא צודק. כי תסתכל על פסוק תדבר. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ושיבותיך אל האדמה הזאת. אז פסוק י' ד' שהוא לפני זה, מתאר מצב לפני שאתה שב אל הארץ הזאת. כלומר, בעצם יעקב הוא מופיע בתור אב טיפוס של האומה הישראלית, ואז הוא פורץ בעולם כולו, ואחר כך חוזר לארץ ישראל. נכון, זה אותו דבר. זאת אומרת, באמצע מספרים לו מה יקרה בזרעו, והשיבותי יתך אל הארץ הזאת. כלומר, כאילו מערבבים את הנושאים. או שמדברים עליו, או שמדברים על ילדיו. על זרעו. ואז אם כן יוצא לפי זה, שיש פה ממד חיובי של הגלות. נכון. כן, מה אתה אומר?
אבל אמרנו שיעקב הוא לא אומה ישראלית
עדיין. נכון.
אז איך הוא יכול לייצג את האומה הישראלית?
הוא ראה טיפוס של האומה הישראלית. כי אמרנו שהוא כבר לקח את הברכות, הוא כבר קנה את הבכורה, אז הוא בדרך להיות ישראל. וזה בדיוק מה שהגלות עושה, היא עושה אותנו בדרך להיות ישראל. עכשיו יוצא שיש פה ממד חיובי של הגלות שנתגלה כאן בסוד, במראות הלילה.
ובדיעבד כאילו אפשר לראות דבר כזה, כי בתוך הגלות לא
רואים את זה. המושגים של בדיעבד ולכתחילה הם אצלי מושגים לא ברור. אני לא יודע מה זה בדיעבד, מה זה לכתחילה. כלומר אתה יכול להגיד שמבחינתך הדבר הוא בדיעבד, כי אתה רצית אחרת. אבל אם זה מה שקרה בסוף, זה סימן שזה מה שהיה צריך לקרות.
לא, הכוונה שלי שאפשר להגיד, הוא פרץ את זה באופן חיובי, כי יש את זה בתוך המאורה.
כן, ודאי.
אבל בתוך המאורה זה לא...
ודאי, זה נורא. גלות זה דבר נורא. אנחנו לא רוצים לצפק את זה. אבל אנחנו יודעים גם שזה חלק מסדר ההיסטוריה שלנו. ברוך השם עברנו את זה, נגמר. אבל היה מצב כזה. אז עכשיו, לכן בהקשר הזה, הברכה היא והיה זרעך כעפר הארץ. מה אמרנו לגבי יעקב, לגבי אברהם? כחוכבי השמיים. זה לגבי יצחק. כן, כלומר, בעקדה, שמה כתוב, וככל אשר, בעקדה יצחק אומר שזרעך יהיה ככל אשר עשית הים. נכון, אבל פה אנחנו מדברים על כוכבי השמיים. כוכבי השמיים זה משהו נפלא. וכאן, עפר הארץ, משהו נמוך, מה שדורכים עליו. אבל יש פה גם מידה של נחמה, כי העפר, אף על פי שכולם דורכים עליו, בסוף הוא מכסה את כולם. כן, מה אתה אומר?
רב, רשום הרי, ונתברכו בך כל משפחות האדמה.
יש פה שתי טעויות. א', לא רשום, אלא כתוב. ב', לא כתוב ונתברכו, אלא ונברכו. כן.
הגויים יכולים להתברך בנו שאנחנו בגלות? עכשיו ישראל צריך להיות בארץ ישראל בשביל להתגלות ושתאפיץ את האור.
אתה שואל ככה, שאלה יפה. האם יש ברכה על האומות בזה שהמשרד נמצא אצלם בגלות? או רק אחרי שאנחנו חוזרים? זאת השאלה שלך, נכון? תראה, גם לבן, הארמי, אמר ליעקב, ניחשתי ויברכני אלוהים בגללך. בזמן שהוא בגלות. אז יש בהחלט ברכה לאומות העולם, בזה שהמשרה נמצא אצלה. השאלה האם זה ונברכו. ברור שזה לא ונברכו, אלא זה ונברכו. כלומר, יש ברכה להם, בזה שאנחנו שם. אבל מבחינת מה שאנחנו רוצים באמת לתת להם, זה רק שאנחנו חוזרים. כי הרי כתוב שמה, והשיבותיך על הארץ הזה. יש בעולת ראייה של הרב קוק שאלה. יש פירוש, סליחה, למה שאנחנו אומרים כל בוקר. קבץ נפוצות קובעך, מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה אלוהים עליון לכל ממלכות הארץ. נכון? אז מה זה קבץ נפוצות קובעך, ורק אחרי זה יכירו וידעו. אז זה הרב שהגלות עשתה הכנה, וההכנה הזאת, היא קוצרים כאילו את הפירות שלה בשיבה לארץ. וזה מסביר דבר מעניין. כי אם מדברים על ייעוד של עם ישראל בגלות, אם אנחנו עושים חשבון, במשך 2000 שנה שהיינו שם, איזה השפעה הייתה לנו על האומות? אפס. אם אתה עושה חשבון, איזה השפעה מוסרית הייתה ליהודים על הגויים בגלות? איזה? אפס. כלום. כלכלית, כן. זה ויברכני אלוהים בגללך. זה מה שאמר לבן.
מדעית,
הרב. מדעית? סליחה, אבל המדע זה לא ה... מסר המיוחד של האומה. המדע זה המצאה יוונית, זה לא הסיור שלנו. אז אנחנו השתלבנו יפה בתבניות האלה, אבל זה לא שלנו.
אז זה לא נכון, כל פעם שאנחנו זוכרים שמאז שהישראל נכנס לגויים, אז הוא
לא
אמין
באל אחד. לא, תגיד לי, איפה עם ישראל גרם לגויים להאמין באל אחד?
הנצרות.
זה מתי זה מתחיל? ממשהו זה מתחיל? כל זה מתחיל מהנצרות. כן, האסלאם היה בזמן שהמשרד היה בגלות, ואמונת הייחוד לא באה להם מהיהודים שהיו אסלאם. זה לא בגלל היהודים שהיו בערב הסעודית, בערב דאז, שמוחמד נהיה מאמין באלך.
אתה לא כבוד, בזכותנו אנחנו למטה ייחודים, אז יש להם כבוד,
שיש
להם כבוד, אז הם רואים את
אלוהים. בסדר, אבל זה לא ההשפעה הישירה שלהם.
כן. חוזרים אומר שהפילוסופים
למדו מהנביאים. מהנביאים, כן.
מעם ישראל.
כן, מתי?
אז הם יקרו את העבודה זרה.
מתי? כשהם ישראל היה בגלות?
ביציאה
לגלות. כשיצאנו לגלות. גלות בבל, אתה אומר. אם אין גלות בבל, אז זה התחיל. לא יודע, לא נראה לי. דווקא אנחנו, אם אתה עושה חשבון, אחד הדברים שחוקרי ההיסטוריה יעילו, זה שמרד החשמונאים הוא זה שבזכותו אמונת הייחוד התפשטה בעולם. כלומר, אלמלא מרדו החשמונאים ביוונים אז, היינו נשארים איזושהי קהילה מוזרה בתוך האימפריה הסלפית, שיש לה אמונה שאף אחד לא מבין אותה, אמונת הייחוד, והיינו הופכים להיות איזה מין מוצג זואולוגי. היו מסתכלים, הנה, אתם רואים, יש פה יהודים, משהו כזה. דווקא זה שקם הממלכה, הממלכה החשמונאית, שהיה לה מה לומר במסגרת האומות דאז, זה מה שגרם להתייסדות אמונת הייחוד בעולם. בין היתר, לנצרות. הנצרות הייתה השאיבה של השאריות האחרונות של התפארת החשמונאית. עובדה. מי הרג את ראשוני הקדושים של הנצרות? אגריפס המלך. החשמונאי האחרון. טוב,
מה ההבדלים בין האפר לחול לכוכבים? מה הולך פה?
אז מה שדברתי עכשיו, הכוכב זה אפשר לגעת בו.
והחול מה?
החול, דיברנו על זה.
לא
דיברנו על זה? החול זה מה שעוצר זה ים, זה הגבול. אשר שמתי חול גבול לים, פסוק איוב.
הים מביא את החול?
הים מביא את החול, נכון. זאת אומרת, הוא מביא את הגבול של עצמו. בחר בנו, מכל העם, מתוך העם. יש יותר חול על שפת הים מאשר אפר ביבשות?
לא,
שאלה
כוכבים.
ביבשות, אבל החול הוא
יותר דק. יותר דק מן האפר? תלוי איזה אפר, איזה חול. חול זה חול. זה היה יום בבוקר.
ולמה חזרה כמו שלנו?
השאלה היא איזה צדדים במשל משמשים לנמשל. לא כל פרט במשל דומה לנמשל. הוא אחד אומר אשתי מלאך, השני אומר גם שלי לא בן אדם. אז זה ברור שכשאתה משווה למשהו אתה צריך לדעת לאיזה עניין אתה משווה. פסוק לדבר, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ושיבותיך אל האדמה הזאת כי לא עזבך עד אשר מצאתי את אשר דיברתי לך.
למה
אתה אומר לנו את
זה? אבל למה
דווקא
כשדה פרחים? הסברנו, אבל זה משהו מת. אפילו שזה הורג, אפילו שזה,
אבל זה דבר מת? זה דבר החי ביותר שיש, ממנו כל דבר חי תם, נכון? מה זה עפר? זה לא אדמה. אדמה זה דומן. אבל עפר זה מה שחי. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. עפר זה מלשון עין פר. מה זה עין? מקור, נכון? מעיין. פר של פריון. זה דבר סופר חי, העפר. הכל היה מן העפר. והנה, אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. כי לא אעזבך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. זאת אומרת, יש איזה מין הבטחה של שמירה בזמן הגלות. כלומר, בזמן הגלות, הטבע היה שנתקלה חלילה. הגלות מחלה. ואף על פי שהגלות מחלה, יש איזה מין השגחה מיוחדת, ניסית אפשר לומר, שגורמת להמשך הקיום היהודי גם בזמן הגלות. כל מי שלמד קצת היסטוריה של ישראל רואה את הטבע. אז יש כל מיני הסברות, סוציו-אקונומיות, סוציולוגיות, אנתרופולוגיות, מה שאתם רוצים, אבל הם לא משכנעים. מה?
לשאלה
כיצד עם ישראל ממשיך להתקיים. כן, מזה נגיד. יש כל מיני הסברות שמנסות לעשות רציונליזציה של הקיום הזה, אבל אומר לכם את האמת, זה לא משכנע.
מה
הג'וקים?
תשובה פשוט מאוד, שהיהודים מילאו תפקיד בתור שכבה סוציו-אקונומית קפיטליסטית, כלומר בחברה הפאודלית. בחברה הפאודלית יש לך, מה יש לך בעולם? יש לך אבירים ששומרים על הביטחון אבל חסרי כל השכלה, יש לך נזירים שיש להם קצת השכלה אבל הם מפחדים לצאת מהמנזר כדי שלא יהרגו אותם האבירים, יש לך עיקרים שהם מספקים את הכלכלה המפגרת דאז, דיינו רק חקלאות, ובכלל לא מסוגלים לראות מעבר לעשרה מטרים מהאף שלהם. אז מי הגורם החיוני שיכול להחיות את המדינה? היהודים. ויש היהודים, הם מהווים כמין רשת בינלאומית שעוברת את הגבולות, ויש להם אפשרות להתעסק במסחר, כיוון שממילא לא נותנים להם לשבת על אדמה, ואז הם מלאים פונקציה חשובה מאוד, שמגשרת בין שלושת הגורמים האחרים. הם הקפיטליסטים. אתה רואה, זה סיבה לקיום היהודי. טוב.
מה הסיבה הלא רציונלית?
הלא רציונלית? הסיבה הלא רציונלית זה כתוב כאן. והשיבות, ושמרתיך בכל אשר, אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. שכינה עמך. אז כמובן שגילוי השכינה משתמש בכל מיני דברים כאלה, כגון הנתונים האלה, שמשתנים גם מדור לדור. לפעמים היהודים נחשבים בתור הקפיטליזם, בתור הקפיטל, לפעמים נחשבים דווקא בתור הפרולטריון. בדיוק כפור. ויקץ יעקב, אני פעם קראתי ספר שכתב יהודי, כן?
מה משהו שכתוב? עד אשר אם עשיתי, מה זאת אומרת? כאילו משהו נשמע מסובב
זה. כן, זה עברית המקראית, זה לא... עכשיו, יש ספר של יהודי אחד בשם אלברט או אברהם, לאון. אברהם ליאון היה יהודי מרקסיסטי, טרוצקיסטי, תלמיד של טרוצקי, שהיה יהודי ונרצח בשואה, מחנה השמדה, והוא כתב ספר, הוא היה אדם מפתיע מבחינת המהפכה הטרוצקיסטית, כתב ספר בשם מסה להסברה מטריאליסטית של השאלה היהודית. מה זאת אומרת? מסה מם סמך ה אסת באנגלית, כן? זאת אומרת, הוא רצה להסביר מה? ספר כזה שבו הוא מסביר, נותן הסברה מטריאליסטית לשאלה היהודית. שמה במבוא הוא מסביר, אנחנו המרקסיסטים, כל דבר אנחנו מסבירים באופן מטריאליסטי. כל דבר. אבל, אתה יודע מה זה מטריאליסטי? כן או לא? אז למה לא שאלת? אני בכוונה לא תרגמתי, כדי לבדוק אם אתם בכלל, אם בכלל כשאני נותן את השיעור, אז אכפת לכם מה שאני...
מה זה קפיטליזם, מה זה פרולטריזם, מה זה טורקסקי, מה זה...
אתה לא יודע, אז תגיד לי. מה אני אעשה? כן? אבי קיצור אומר שם אברהם ליאון, אנחנו המרקסיסטים תמיד נוטים מהסברה מטריאליסטית לכל תופעה. מה אתה אומר? מה
זה מילה
אנגלית?
זה
מטריאל. אז מה זה? זאת אומרת הסברה חומרנית. יפה, יפה. טוב, אנחנו כל דבר נוטים מהסברה חומרנית רק כשמדובר בענייני היהודים יש לנו רתיעה, אנחנו מפחדים לדבר על זה, אז אני לא מפחד, אני אתן הסבר מטריאליסטי לשאלה
יהודי,
סוף סוף אני אתן הסבר, ואז הוא נותן כל מיני הסברות על פי הספרות, מה היה התפקיד של היהודים בתור קפיטליסטים בכל התקופות וכו', ואז הוא מגיע בסוף לתקופה שבה הוא חי, התקופה של הנאצים. הוא אומר, זה בנספח שהוא כותב, אחרי שהוא כבר כתב את הספר, פתאום הוא רואה צורך להוסיף את הנספח הזה, והוא אומר, קורה פה משהו מדהים בעולם, שהיהודים, שמה שהגדיר אותם עד עכשיו, זה הייתה שכבה זהר בורגנית, שמשתלטת על הפרולטריון, החברה הזאת הפכה פתאום להיות פרולטרית. כלומר, פתאום היהודים הם חלק מהפרולטריון. אבל הוא אומר, דבר עוד יותר מעניין, שיוצא עכשיו מה שהיטלר עושה, זאת המלחמה, זאת הפסגה של המלחמה של הקפיטל בפרולטריון. ולמה הוא נלחם דווקא נגד היהודים יותר מאשר נגד כולם? כי היהודים הפכו להיות הפרולטרים, היותר פרולטרים מכולם. הוא אומר, כאילו, הדבר מתרחש כאילו, שבעם היהודי מתגלת בצורה מרוכזת, מתקיים בקבוצה מרוכזת, המאבק שממילא קיים בכל העולם. כלומר, יש איזו ייחודיות של היהודים, שאצלם, מה שקורה בכל העולם, הוא יותר מרכזי. זאת אומרת, שהוא מכיר בעם ישראל כעם סגולה, לפי השיטה המטריאליסטית. קוראים לזה, אפילו מלאך רע עונה אמן. טוב, בעל כוח. טוב. בלק. בלק היקר. ככה בלעם היה כותב אליו. בלק היקר. תיר בלק. ואירה. ויקץ יעקב משנתו. ויאמר. אכן יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידע.
זו סתירה, לא?
מה הסתירה?
מה שכתוב.
תסביר לי.
אני לא כזה. השם ואנוכי לא ידע. אני לא מכיר אותו.
נכון. עכשיו בואו נבדוק טוב טוב. מה זאת אומרת יש השם במקום הזה? איך הוא ידע שיש השם במקום הזה עכשיו? החלום. מה החלום אמר לו? שיש סולם בית שמיים לארץ, נכון? עכשיו, הקדוש ברוך הוא, והנה השם ניצב עליו, הוא אלוהי השמיים, הוא אלוהי הארץ. בעצם מה שהחלום גילה לו זה האחדות בין שמיים לארץ. אתם זוכרים כשלמדנו על ההיריון של רבקה, ואתה אומר אם כן, למה? זה אנוכי. ותלך לדרוש את השם, ומזה הסברנו שזה, זה השם של הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הזה, ואנוכי זה השם של הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הבא. מה הוא אומר כאן? אכן יש השם במקום הזה ואנוכי. מקום שמחבר בין הזה לבין אנוכי. לא ידעתי שזה אפשרי לחבר. הרי זה המשימה שלו עכשיו, לחבר בין זה לבין אנוכי.
שתחתה בזה.
נכון. לכן אני לא פירשתי את זה מיד כך, אלא קודם כל אמרתי לפי הטעמים. אחרי זה אני הסברתי לפי הנרמז. אגב, אני מפלא עליך שאתה אומר אתנחתה. כי הרי אחינו הספרדים אומרים אתנח. אתנח, נכון? חשבתי שאתה קורא לפי הטעמים הספרדים. טוב. ויירא ויומר. הוא לא ידע שאפשר לי לחבר. ויירא ויומר. מה נורא?
איפה אתנח?
מתחת למילה הזה. ויירא ויומר. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. זאת אומרת, נורא, הכוונה, מתי יש אדם נמצא במצב של יראה? כשהוא בשיווי משקל דק. כיוון שיעקב הוא מחבר בין אברהם ליצחק, אז האלוה שלו זה לא הגדול, לא הגיבור, אלא הנורא. ויש כן יעקב בבוקר, ויקח את האבן ששם מרחם. מה? מה זה נורא? זאת אומרת, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שהוא האל, הגדול, הגיבור והנורא. אז הגדול זה אלוהי אברהם, הגיבור זה אלוהי יצחק, והנורא זה אלוהי יעקב.
ולמה אלוהי יעקב זה נורא?
כי נורא זה משהו שהוא נטוי בשיווי משקל דק. כן, הקרח הנורא, ומעל ראשי החיות, רקיע, כעין הקרח הנורא. נטוי על ראשיהם מלמעלה. נכון? כתוב ביחזקאל פרק א'. נכון. זאת אומרת, זה הקרח הנורא. נורא, זה על הגבול. וזה בדיוק התפקידו של יעקב, לחבר. לחבר בין שמיים לארץ, בין אברהם ליצחק. אז הוא חי את האלוהות בתור הנורא. כן.
מה זה גדול לגיבור? למה דווקא לאברהם ליצחק?
גדול הכוונה אינסוף. כי הרי כמה אפשר להיות גדול? כל גדול הוא קטן, לעומת גדול אחר. אז גדול באופן מוחלט, זה הגדול, זה הכוונה אינסוף. לא שאלת אותי מה זה... אתה שאלת אותי מה זה גיבור.
כן, אבל...
כי אברהם זה מידת החסד, התפשטות לגבול. כן? והגיבור, איזה הוא גיבור? הכובש. כלומר, זה הצמצום המוחלט.
נורא זה מלשון יראה.
זה הגיבור.
אז למה זה ליצחק?
זה מתת הדין, של סמה גבול.
למה נורא זה מלשון יראה? מה זה נורא?
לא, לא, זה מלשון נורא. שהוא ירא להטות לכיוון זה או לכיוון זה.
זה כן יראה.
כן, זה יראה אחרת מאשר מידת הדין.
זה מידת הרחמים.
זה מידת הרחמים, כן. מידת הרחמים זה שיווי המשקל שעשוי להיות מופר בקלות. טוב, רבותיי, אנחנו כבר עברנו ב5 דקות את זמן סיום השיעור. תודה.